אנחנו בשבת תף ג' עמוד א', אמרנו במשנה שניהם פיתורים. כשאחד הושיט את ידו והשני הוציא מתוך היד ועשה הנחה, אז כל אחד עשה חצי מהמלאכה, שניהם פיתורים. שואלת הגמרא, ותעביד המלאכה מביניו. הרי למעשה כן נעשתה מלאכה מבין שניהם. תשובה, אומרת הגמרא, ההגדרה בחיוב חטאת, הרי אנחנו דנים פה בחיוב חטאת, זה שצריך שבן אדם אחד יעשה את האיסור כולו, ואילו פה מאחר ושניהם יחד עשו את האיסור, אז הם לא חייבים חטאת. תניה, רבי אומר, מעם הארץ בעשותה, העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. יחיד ועשה אותה, אם יחיד עושה עבירה, אז חייב. שניים ועשו אותה, אם שניים עושים עבירה יחד, פיתורין. התמרנמיה, מרחי הבר גמדה, נזרקה מפי החבורה ואמרו, יחיד שעשה חייב, שניים שעשו הפיתורים. אז ישנו ציטוט שהם אמרו, שצריך עבירה כדי שיהיה חייבים על העבירה חטאת, צריך שיהיה יחיד שעושה את המלאכה כולה, שעושה את העבירה כולה. זו שאלה טובה. אז יש פה תוספות מאוד מעניין. התמנעמי, אומר תוספות, תימה, תימה הייתי סייעת המשמעיתה לברייתה. כן? ויש לומר, דנזריקה מפי החבורה, דקאמר, היינו חבורה של תנאים. וריתי רץ, משום דברייתא דלה, לא מתניה ברי בחייה ורבי הושעיה. שתי תירוצים. אבל מה זה מפי החבורה? אז הוא מציע שזה מפי חבורה של תנאים. לא יודע מה זה הלשון הזה, נזרקה מפי החבורה. לא יודע. כלומר, באי מיני רב מרבי. רב היה אחד מהתלמידים של רבי. שאל אותו, התינו חברו אוכלין ומשקין ווציאן לחוץ מהו. אנחנו דיברנו על מציאות שבן אדם עמד ברשות אחת, הושיט את ידו לרשות אחרת. מה קרה אם אני עומד יחד עם בן אדם אחר ברשות היחיד, ומישהו מניח על הכתף שלי איזשהו מסע, ועכשיו אני יוצא עם זה החוצה. עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי הוא מחייב, או דילמה לא? האם אני אומר שכשאני, אני נעמדתי במקום, הניחו עליי את החפץ, ואז אני התחלתי ללכת, אז עקרתי את הגוף שלי מהמקום הזה.
אבל עקרתי בידיים שלי כאילו.
האם עקירת הגוף שלי נחשבת כמו עקירת החפץ? הרי הניחו את החפץ על הכתף שלי. זה שאני פתאום קמתי ללכת, האם זה גם כן...
ובאיזה דרכים אפשר לעקור את החפץ בכלל?
סתם עקירה, זה מה שהמשנה אמרה, אתה מרים את זה מהרשות היחיד, ואז מוצא.
דוגמה, אני לוקח, אני בוא את החפץ ברגל.
שאלה טובה, נראה. עוד 8 פרקים נגיע לזה. אמר לך... לא, הנקודה היא האם אני מסתכל על האדם שטעון חפץ שעכשיו קם ויוצא, האם זה נחשב שהוא עקר את החפץ? האם הרי כשידו פשוטה לרשות אחרת וניחו את החפץ בידו, אז אמרנו העקירה שהבעל הבית עשה מהחפץ זה עקירה. כשהוא מניח את זה ביד שלי, זה לא נחשב שזה הונח שוב, אלא זה נחשב עקור, ואז כשאני מוציא את זה החוצה לרשות הרבים לא עשיתי עקירה. אבל במקרה הזה שאני עמדתי עם החפץ ברשות היחיד, ואז אני התחלתי ללכת ואני יצאתי לרשות הרבים, האם זה שהחפץ מונח על הכתף שלי, זה נחשב שזה מונח? כשזה היה מונח ביד שלי, כשהיא פשוטה לתוך רשות היחיד, זה לא היה נחשב מונח. אבל האם כשזה מונח על הכתף שלי ואני עומד ברשות היחיד, זה נחשב מונח, שכשאני אתחיל ללכת ויצא מרשות היחיד, זה נחשב שעקרתי יחד עם הגוף שלי, עקרתי את החפץ, ואז זה נחשב עקירה והנחה והוצאה גמורה. אמר לחייב ואינו דומה לידו. כשבן אדם מניח חפץ על אדם אחר, והאדם עומד במקומו, זה נחשב שהחפץ מונח במקומו, ואז כשהוא יצא זה נחשב שהוא עושה עקירה, ואז הוציא אצל רשות הרבים. וזה לא דומה לידו כשבן אדם הושיט יד לתוך רשות היחיד, וניחו חפץ לתוך היד, שאז אמרנו החפץ כשהוא מונח בתוך היד, נחשב עקור. הוא לא נחשב מונח, למרות שהיד לא זזה. אתה הרמת חפץ, נכון, במקרה הוא פטור. מה הייתה עם מה? גוף או נייך ידו לא נייך, הגוף נחשב מונח על הקרקע, והיד לא נחשב מונחת על הקרקע. הגוף הרי הוא על הקרקע, אז בגלל זה כשהאדם עומד עם החפץ על כתפיו, אז זה נחשב מונח, ואילו כשהחפץ בידו, אז זה לא נחשב מונח.
אז לכאורה, גם כשלא ניחו ליד, גם כשלקחתי ועברתי מרשות לרשות, יד לא נייכת, אז אולי לא נגיד שאין פה עברת רשות.
לא, זה עצם העקירה, הרמתי את זה, אז עשיתי עקירה. זה העקירה, זה גוף העקירה.
איזה שני מאפיינים צריך? צריך את העקירה?
והנחה. עקירה, הוצאה והנחה. או עקירה, הכנסה והנחה. אמר לי רב חייא לרב, אז הדוד של רב רבי חייא, שהוא היה התלמיד העיקרי של רבי, הוא אמר לרב, פרפחתי בן גדולים. רב היה בן האח ובן האחות של רבי חייא. אומרת, האבא והאימא של רב היו האח והאחות של רבי חייא.
ראינו במסכת שבת, רבי חייא בא רב, אני חושב.
אוקיי.
שכתוב שנכנסים רב אונה והוכח אותו לפני שמואל.
אוקיי. אמר לרבי חייא לרב, בר פחתי, לא אמין לך, כי כרבי בא מסכת לא תשלה במסכת אחיתה, לא אמרתי לך שכשרבי במסכת אחת, אל תטעה אותו במסכת אחרת, תלמלה ודעתה, יכול להיות שרבי לא מורכז, אתה שואל אותו על עניין אחר, תלעב דרבי גברא רבא הוא כספתי, אם רבי לא היה אדם גדול, היית מבייש אותו, תמשני לך שינוי, עד אליו שינוי הוא. והיה נתן לך תירוץ שהוא לא תירוץ נכון, כי הוא לא מורכז מספיק. השתה מיד שפיר משני לך, אבל עכשיו למרות ששאלת אותו ממסכת אחרת, לא היינו עסוקים בנושא הזה, אבל שאלת אותו, התשובה שלו היא בכל זאת נכונה, הוא אדם גדול, תתניה, היה טעון אוכלין ומשכין מבעוד יום, אם בן אדם היה לו על הכתף שלו, אוכלין ומשכין מאז יום שישי, וזה שווה למציאות שמישהו אחר שם עליו את האוכלין ומשכין, כי הרי הוא שם אותם על הכתף שלו לפני שבת, אז זה מונח על הכתף שלו כששבת נכנסת. והוציאן לחוץ משחשיכה, ואז כשחשיכה הוא קם מרשות היחיד ויצא לרשות הרבים, חייב לפי שאינו דומה לידו. אז זה כמו שרבי ענה לך, שהגוף שהוא מונח על הקרקע אינו דומה ליד שפשוטה לרשות אחרת והניחו בתוכה. אמר רבי פשיטה לידו של אדם, כשהיד פשוטה לרשות אחרת, מרשות הרבים לרשות היחיד או מרשות היחיד לרשות הרבים, היד הזו אני מבין שהחפץ שמונח בה אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. כרשות הרבים לא דם מידו דעני, הרי כשאני פושט את ידו לתוך רשות היחיד, ובעל הבית לוקח חפץ ומניח בתוך היד של העני, הוא לא מתחייב, נכון? הוא הרים את החפץ מרשות היחיד, הניח בתוך היד של העני, העני הרי עומד ברשות הרבים, היד שלו פשוטה לתוך רשות היחיד. אני לא אומר, מאחר והרגליים שלו ברשות הרבים, אז זה נחשב כאילו היד שלו היא המשך של רשות הרבים, ובעל הבית יתחייב כשהוא הניח את החפץ בתוך ידו של העני. אז אני רואה שהיד שהיא פשוטה לתוך רשות היחיד, היא לא נחשבת כרשות הרבים, אני מוכיח את זה מידו של העני. כן, כרשות... זה במציאות, נכון, זה לא המקרה הראשון. המקרה הראשון זה כשאני הוציא את זה מיד בעל הבית. אבל יש מקרה חמישי במשנה שאני פושט את ידו לתוך רשות היחיד. ובעל הבית עוקר את החפץ ומניח בתוך ידו של העני, שבמקרה הזה שניהם פטורים. למה בעל הבית פטור? הרי הוא עקר מרשות היחיד. וניח בתוך ידו של העני, והעני הרי עומד ברשות הרבים. מה אני רואה? שהיד שלו שפשוטה לתוך רשות היחיד אינה נחשבת כרשות הרבים. ואיך אני יודע כרשות היחיד? לא דמיה מידו דבעל הבית, שהרי היה לנו את המקרה במשנה, שבעל הבית מושיט ידו מרשות היחיד החוץ על רשות הרבים, והעני לוקח חפץ ומניח בתוך ידו של בעל הבית, ואני לא מתחייב, זאת אומרת זה לא נחשב כרשות היחיד, למרות שבעל הבית רגליו בתוך רשות היחיד. ביי, ביי, אבל מה קשה לי? אני יודע שזה לא זה ולא זה. מה אני לא יודע? ידו של אדם, מהו שתעשה כקרמלית? עכשיו שאני רואה, שהגוף לא, שהיד לא נחשבת המשך של הגוף. זאת אומרת, למרות שהגוף עומד ברשות אחת, כשהיד פשוטה לרשות האחרת, היד לא נהפכת להיות, היא לא המשך של הגוף במובן הזה. אז אני רואה שחכמים פה, הם לא, אני רואה שזה לא נחשב המשך של הגוף. האם חכמים גזרו על היד שפשוטה לרשות אחרת, שהיא תעשה כקרמלית? קרמלית זה גזרה דרבנן. זאת אומרת, מדאורייתא יש לי או רשות הרבים או רשות היחיד. מה שלא נכנס לאחת משתי הקטגוריות האלה זה מקום פטור. מדאורייתא. מדאורייתא יש לי או זה או זה. מה שלא זה ולא זה, אז זה מקום פטור. זאת אומרת, מותר לי לטלטל, מותר לי להוציא ממנו לרשות הרבים, ממנו לרשות היחיד. באו חכמים וגזרו. אמרו, חלק מהמקומי פטור, אנחנו נאסור מדרבנן לטלטל בתוכם ולהוציא מתוכם לרשות היחיד ולרשות הרבים. יש מקומות שבעצם הם לא היו צריכים להיות אסורים מדאורייתא, חכמים חששו שאתה תבוא לטלטל ברשות הרבים אם יתירו לך את המקומות האלה. לפי האשכנזים, הרשות הרבים שלנו היום היא קרמלית, אבל בן אדם לא יבחין בין הרשות הרבים שלנו לרשות הרבים שהיא דאורייתא, והחכמים בגזרו שהרשות הרבים שלנו, מה שאנחנו מחשבים, הכבישים שלנו הם קרמלית, בעצם מדורית המותר לטטל בהם. עכשיו, חכמים בהלכות שבת לקחו חלק מהמקומות שמדורית הם לא רשות רבים ולא רשות היחיד, וגזרו עליהם, וזה נקרא גזירת קרמלית. שואל אביי, ידו של אדם, מהו שתעשה כקרמלית? כשבן אדם מושיט את ידו לרשות אחרת, האם חכמים גזרו עליה שהוא לא יוכל להחזיר אותה? דהיינו, אם בעל הבית עומד ברשות היחיד, לוקח חפץ, מושיט את ידו החוצה לרשות הרבים. עכשיו פתאום אני לא רוצה לקחת ממנו את החפץ, ובעל הבית חוזר בתשובה. אשתו אומרת לו, מה איתך? אתה רוצה לעבור איסור דאורייתא? אז האם מותר לו להחזיר עכשיו את החפץ הביתה? האם כשהיד שלו פשוטה לרשות הרבים עם החפץ, הוא הוציא את החפץ מרשות היחיד, עוד לא ניח את זה ברשות הרבים, אבל היד מושטת לתוך רשות הרבים. האם חכמים גזרו עליו שאסור לו עכשיו להחזיר את היד לרשות היחיד? האם הם גזרו שהיד...
מותר, כי לא הייתה עקירה ברשות הרבים.
הייתה עקירה מרשות היחיד, או שאתה לרשות הרבים, מדאורייתא היית ברור שמותר, השאלה היא האם חכמים גזרו עליו ואסרו לו להחזיר את ידו פנימה לרשות היחיד. זו השאלה. מה? עוד רגע נראה. ביה ביה, ידו של אדם מהו שתעשה כקרמלית? מכנסו הרבנן לעדו אל הגבי או לא? תשמע, אומרת הגמרא, עכשיו ננסה להוכיח, ושאר העמוד יהיה ניסיון להוכיח האם ידו של אדם נחשבת קרמלית או לא, כשהוא פושט את ידו מלאה לרשות אחרת. קרמלית זה איסור דרבנן, שחכמים גזרו, מציאויות שמדורייתא בעצם זה מותר, הם גזרו שאל תעביר משהו מאותו רשות לרשות הרבים או לרשות היחיד.
וזה לא שטח מסוים שאנחנו סתם נגיד. חום השטח הזה...
חכה לדבב. פה השאלה, האם הרחיבו את גזרת קרמלית לפה. בדבב נראה את התוספת שמגדירה לנו יותר מדויק מה זה קרמלית. בוא נחכה. פה השאלה היא שאלה ספציפית. האם הרחיבו את גזרת קרמלית גם לידו שפשוטה לרשות אחרת? תשמע, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ. תני חדה, אסור להחזירה, ותני אידך מותר להחזירה. זה לכאורה בדיוק השאלה שלנו. הוא מושיט ידו עם פירות החוצה, האם מותר לו להחזיר את זה לאותו רשות? ברייתא אחת אומרת מותר, ברייתא אחרת אומרת אסור. מה אליו בעיה כמפלגי? לכאורה נאמר שהמחלוקת היא בדיוק בשאלה הזו, דמר סבר כקרמלית דמיה, ומר סבר לאו כקרמלית דמיה, שזה בדיוק השאלה, האם אני מחשיב את זה קרמלית או לא. אומרת הגמרא לא. דקולי אלמא כקרמלית דמיה, אנחנו נתרץ תירוץ ראשון, כולם מסכימים שחכמים גזרו. ולא קשה, כאן למטה מעשרה, כאן למעלה מעשרה. רשות הרבים בעצם זה רק עד 10 טפחים. כשאתה עובר מעל 10 טפחים, זה כבר מקום פטור. רשות הרבים לא תופסת מעבר 10 טפחים. אז הברייתא אחת מדברת על מציאות שהוא כמעט עבר איסור דאורייתא. הוא הושיט את ידו לתוך 10 טפחים, לתוך רשות האוויר של רשות הרבים. אז במציאות הזו הברייתא שואלת, האם מותר לו להחזיר את זה? אסור, כי הוא כמעט עבר על איסור דאורייתא. המציאות השנייה היא, כשהוא הושיט את ידו מעל 10 טפחים, הוא הושיט את ידו בעצם להעביר מקום פטור, והשאלה היא האם מותר לו להחזיר או לא. נחילה. אז הגמרא ציטטה לנו, ברייתא אחת אומרת, שאם הוא הושיט את ידו מותר להחזירה, ברייתא אחרת אומרת אסור להחזירה, רצינו לומר שזה גוף המחלוקת בין הברייתות, האם חכמים גזרו עליו, ותרצנו לו, זה לא המחלוקת. כולם מסכימים שגזרו, רק במציאות שהוא שיט את ידו מעל 10 טפחים, אז הוא בעצם לא הכניס את זה לאוויר רשות הרבים, הוא העביר את זה להכניס את זה לאוויר מקום פטור, בגלל זה הברייתא היא מתירה לו להחזיר את ידו. אומרת הגמרא, ואי בעית אימה, אידי ואידי למטה מעשרה, ולאו כקרמלית דמיה, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך תירוץ אחר. בעצם בשני הברייתות מדובר שהוא הושיט את ידו מתחת 10 טפחים, ובאמת חכמים לא גזרו ולא קשה. אז למה פה חכמים אוסרים ופה חכמים מתירים? כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה. ברייתא אחת מדברת שהוא הושיט את ידו דקה לפני שבת, ברייתא אחרת מדברת שהוא הושיט את ידו אחרי שבת. כאילו בתוך שבת עצמה. מי בעוד יום לא כנסו הרבנן? אם הוא הושיט את ידו לפני שבת, אז הרי הוא עשה את הפעולה לפני שבת. עכשיו שבת נכנסת, וידו מושטת, ידו פשוטה לתוך הרשות האחרת, חכמים לא כנסו עליו, כי הרי הוא לא על סף לעבור איסור דאורייתא. גם אם הוא יניח את זה ברשות הרבים, הרי העקירה הוא עשה ביום שישי. אז אם הוא יעשה את ההנחה, הוא לא יעבור איסור דאורייתא. אז מי אם הוא שיט את ידו מבעוד יום, מותר לו להחזיר את זה. מי שחשיכה, כנסו הרבנן, אם הוא שיט את ידו לרשות אחרת, מי שחשיכה, אז חכמים כנסו עליו. בעצם הם לא גזרו שזה יהיה קרמלית, אבל הם עשו כנס מיוחד, למה הוא שתת את היד? כנסו עליך, אל תחזיר את זה. עד רבה איפכה מסתברא, הגמרא אומרת, רגע, אם אתה רוצה לחלק בין הברייתות, היה יותר הגיוני לומר הפוך. מי בעוד יום די שדילי, לא עטיל די חיוב חטאת, לכנסו הרבנן, אם אתה רוצה לקנוס, שהוא יעמוד שם כל השבת עם היד בתוך רשות הרבים, תקנוס במקרה שאם הוא לא יעמוד בזה, הוא לא יעבור איסור דאורייתא. אם הוא מבעוד יום מושיט את ידו, הרי מקסימום הוא יניח את החפץ, הוא לא יעבור איסור דאורייתא, נכון? כי הקירה הייתה ביום שישי. אז אני מבין את ההיגיון, תקנוס עליו. מי שחשיכה, אם הוא הושיט את ידו כשזה כבר היה שבת, דאישדי ליה אל תיבעו לידי חיוב חטאת, שאז אם הוא כבר יניח את זה, הוא יהיה חייב חטאת, לא לכנסו הרבנן, אל תקנוס אותו. אלא מה, אתה לא ענית לי ככה. אז מה אני מבין מזה? אני מבין שחכמים מוכנים לקנוס גם במציאות שבן אדם עלול לעבור איסור דאורייתא בגלל הכנס שלהם. אומרת הגמרא, אם זה ההיגיון, ומדלוק המשנין הנחי מזה שלא ענית תירוץ כזה, תפשוט רבי וי בר אביי. אז בוא נענה על שאלה שהייתה לרבי וי בר אביי. רבי וי בר אביי שאל, האם כשבן אדם עלול לעבור איסור דאורייתא מתוך הכנס דרבנן, חכמים ביטלו את הכנסות שלהם או לא? האם אני מבטל דרבנן כדי שבן אדם לא יעבור דאורייתא? אני רואה מההיגיון, אומרת הגמרא, מההיגיון של הגמרא, מההיגיון של התשובות, אנחנו רואים שאני לא מבטל כנס רק כי הוא עלול לעבור איסור דאורייתא מכוח הכנס שלי. אז בוא נענה על השאלה של רבי וי בר אביי. מה הייתה השאלה של רבי וי בר אביי? נסביר עוד רגע. כן. כי אתה אומר לי, מתי אתה כונס? כשהוא על סף לעבור איסור דאורייתא. אני אומר, רגע, אם תקנוס במציאות כזו,
איך הוא היה פה על סף לעבור איסור דאורייתא?
אם הוא הושיט את ידו בשבת,
כן.
אז אם הוא יניח את זה עכשיו מכוח הכנס שלך, הוא יעבור איסור דאורייתא. הוא הרי הושיט את ידו בשבת, הוא עשה עקירה בשבת.
יהיה לו קשה להחזיק את זה, אז אני מעדיף
להניח את זה. יפה, נכון.
אז יצא לי מתוך איסור דרבנן, מתוך חומר דרבנן, יצא לי איסור דאורייתא.
נכון, אז הגמרא אומרת, לא התחשבת בזה. אם לא התחשבת בזה, אולי צריך מכוח זה לענות על השאלה של רבי וי בר אביי. רבי וי בר אביי שאל, אם בן אדם הדביק פת בתנור בשבת, לקח עיסה, הדביק אותה לדופן התנור לעשות פיתה בשבת. עכשיו, פתאום, היי, רגע, זה שבת. אז הוא אומר, אני רוצה לרדות, אני אוריד את הבצק, כדי שלא לעבור איסור דאורייתא של אופה. אז האם מותר לו לרדות או לא? האם אני, בעצם לרדות פת מתנור זה חוכמה, זה איסור דרבנן? אז האם חכמים אומרים לי, לא, אל תעבור על האיסור דרבנן שלנו, אתה תעבור על הדאורייתא, בעיה שלך. אנחנו לא מתרים את האיסור דרבנן שלנו, זו השאלה. אז דבי רבי וי בר אביי, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו? אז בוא תפשוט מההיגיון שלנו, בוא נענה, זה לא התירו. כי הרי אתה רואה במקרה שלנו, שחכמים מוכנים לגזור, אתה מוכן לתרץ לי שחכמים גזרו עליו, כשהוא שיט ידו מי שחשיכה, גזרו עליו שאסור לו להחזיר את ידו פנימה, למרות שאולי מכוח זה הוא יבוא על איסור דאורייתא. אז אולי בוא נענה על השאלה של רבי וי בר אביי, שחכמים לא התירו את האיסורים שלהם כדי לעזור לבן אדם לא לעבור איסור דאורייתא. אומרת, מה, הלא קשה ותפשוט, מה אכפת לי? אז תענה, בסדר. והיא בהתאם, מה לעולם לא תפשוט. אם אתה רוצה, אני יכול לענות לך שאל תענה מהמקרה שלנו, כי זה לא דומה לרבי וי. ולא קשה. כאן בשוגג, כאן במסית. אני אתן לך תירוץ אחר לברייתות. פה מדובר שהוא הושיט את ידו בשוגג, אז מה? לא, אני חוזר לשני ברייתות. הוא הושיט את ידו בשבת. פה הוא הושיט את זה בשוגג, אז לא כנסו הרבנן. במזיד, כנסו הרבנן. איי, אתה תאמר לי, אבל הוא יבוא לידי איסור דאורייתא, זה לא אותו דבר. במקרה של רבי וי, הוא ודאי יבוא לידי איסור דאורייתא. כי מה יקרה? אם הוא לא רודה את הפת, עכשיו זה הולך לאפר. אז שם הוא ודאי יבוא. פה, אני אומר לך, שיחזיק את היד. קשה, קשה, אבל הוא לא יבוא לאיסור דאורייתא. זה לא מוכרח שהוא לא יעמוד בזה. במקרה של רבי וי בר אביי, הוא ודאי לא יעמוד בזה. במקרה שלנו, במקרה ההוא, מטבע הדברים, זה יהיה אפר.
הוא יחזיק את כל השבת תחזיק חטאת?
כן. כן.
אתה יודע לך את ההגיוני?
מה?
אתה הגיוני שיחבא אש מאיזה גשם ולא תפתח
פתח. לא יודע, לא יודע. אולי יבקש מהחברים שלו לעזור לו, אולי יחליף ידיים, לא יודע. יש פה עוד תירוץ שלא כתוב פה. אם הוא מניח את זה, מכוח זה שאין לו כוח להחזיק את זה, זה לא הנחה בעצם. זה לא הנחה דאורייתא. הנחה דאורייתא זה כשאני רוצה שזה יהיה מונח שם. מה יקרה מקסימום? זה אני מוסיף, זה לא כתוב בגמרא. מה יקרה? לא יהיה לו כוח. זה ייפול לו מהיד. הוא יניח, כי אין לי כוח. זה לא הנחה. הוא לא רוצה שזה יהיה מונח שם. זה כי אין לו כוח להחזיק את זה פה. אז הוא לא יהיה חייב מדאורייתא בעצם. כאילו, זה כבר לא כתוב. אני מוסיף, כאילו... בסדר, אני אמרתי. והיא והייתם הידי והידי בשוגג. אתה רוצה, אני יכול להסביר שבשני הברייתות מדובר שהוא שיט את ידו בשוגג. ואף בכנסו שוגג, אתו מזיד, כמי פליגי. השאלה היא, האם כנסו שוגג, אתו מזיד. זאת אומרת, אם הוא במזיד היה מושיט את ידו, אז כנסו עליו, אסור לך להחזיק את זה. השאלה פה זה, כשהוא עשה את זה בשוגג, האם כנסנו שוגג, אתו מזיד. מר סבר, כנסו שוגג, אתו מזיד. ומר סבר, לא כנסו שוגג, אתו מזיד. והבית אימא, לעולם לא כנסו. מה? אני אומר, גם במקרה שוגג אני לא אתיר לך להחזיר את היד, כי אני חושש לפעמים שתעשה את זה במזיד. בבית אימא, אתה רוצה תירוץ סופי, לעולם לא כנסו. בעצם לא כנסו עליו להחזיר את היד לחצר. ולא קשה. כאן לא אותה חצר, כאן לחצר אחרת. ברית אחת מדברת, האם מותר לו להחזיר את זה לאותה חצר? אז זה מותר, הוא מבטל את הפעולה שלו. הוא הרי ניסה להוציא את זה מהחצר שלו, ועכשיו הוא נזכר שזה שבת, או הוא החליט, הוא עשה תשובה, מותר לו להחזיר לאותה חצר. הברייתא שאסרה דיברה על מציאות, שהוא אומר, טוב, אני לא אניח ברשות הרמים, אני אניח בחצר של השכן. אז זה מה שחכמים עשו. הברייתא שאומרת, אסור לו, היא אומרת, אסור לו בעצם, נעביר את זה לחצר אחרת. מה? אם זה חצר שלו, אז הוא מבטל את המעשה, אז הוא לא הרוויח כלום. הוא הוציא את ידו מחצרו לרשות הרבים. עכשיו, הברייתא שמתירה, מתירה לו להחזיר לחצרו. הברייתא שאוסרת, אוסרת עליו להחזיר לחצר אחרת.
אז זאת העמדה רחוקה.
נכון. התקדמנו פה בכל העוקים תוך כדי. בא מני רבא מרב נחמן. הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, מהו להחזירה לאותה חצר? אמר לו, מותר. לחצר אחרת, מהו? אמר לו, אסור. ומה ישנה? הוא שאל אותו, מה ההבדל? הרי בשני המקרים, הוא הושיט ידו לרשות הרבים, הוא מחזיר ידו לרשות היחיד. למה פה אתה מתיר ופה אתה אוסר? הוא אומר לו, לכי תלכו לו לקור דמילך. אתה לא יכול להשוות את זה. גם אם תמדוד לקור של מלח, אתה לא יכול להשוות את שני המקרים. אתה לא יתביד המחשבתו, הרי במקרה שהוא מחזיר את זה לאותה חצר, הוא ביטל את מה שהוא עשה. הוא רצה לפנות את זה מהחצר, הוא לא מצליח. אז למעשה זה אני אתיר לו. יתביד המחשבתו, אבל אם תתיר לו להעביר לחצר אחרת, אז בסך הכל הוא הוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ובסוף הוא לא הניח ברשות הרבים, הניח ברשות אחרת, אבל הוא הרוויח את מה שהוא רצה לפנות את החפץ מהחצר שלו. גופה, עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה של רב ביבי בר אביי. השאלה של רב ביבי בר אביי יש לה הרבה השלכות. יש פה תשובת הרשב"א מאוד חשובה. זאת אומרת, שאלו את הרשב"א, הייתה בחורה ששבו אותה נוצרים, ורצו לקחת אותה למנזר וזהו. היא עכשיו תתנצר והלך עליה כל היהדות. האם בשבת מותר לנו לחלל שבת כדי להציל אותה? זאת אומרת, האם אני עובר על איסורים כדי להציל מישהו אחר מאיסור אחר? עכשיו נראה את הסוגיה שלנו, ואולי בהזדמנות נראה את הרשב"א הזה. באי רבי, הסוגיה הזו היא סוגיה בסיסית לכל השאלה, האם אני עובר איסור חמור להציל מישהו אחר מאיסור קל? האם לי מותר לעבור איסור קל כדי להציל את עצמי מאיסור חמור? מה? בסדר, אוקיי, אז כל מקרה לגופו נכון. באי רבי בר אביי, אז רבי בר אביי שאל ככה, הדביק פת בתנור, הוא בא בשבת, שם פיתה בתנור, לאפות בשבת. הוא מצטער, עכשיו הוא לא רוצה לאפות בשבת. התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו? האם חכמים התירו את האיסור דרבנן של רדיעת הפת שהיא חוכמה כדי לאפשר לו לא לעבור לאיסור דאורייתא או לא? אמר לרבך בר אביי לרבינה, היחידה מי, למה בשוגג ולא יתקרלי, למה נתירו? על איזה מציאות מדובר? אם מדובר שכשהוא הדביק את הפת בתנור, הוא לא זכר שזה שבת. והוא גם עכשיו לא זוכר שזה שבת. אז מי שואל את השאלה? הוא לא זכר, נכון? ואל עליו דה דוד, כי מה תאמר? הוא עכשיו נזכר, היי, זה שבת, אז הוא בא ושואל. רגע, גם אם הוא נזכר עכשיו באמצע, לפני שזה נעפה, שזה שבת, מי מחייב? אם זה יפה, אתה תחייב אותו? ואתנן, כוכבי חטות, אינן חייבים את שתי תחילתן שגגה וסופן שגגה. אז פה הוא בעצם, בסוף, כשתעשה פעולת האפייה, הוא כבר לא שוגג, הוא יודע שזה שבת. אז הוא לא יהיה חיוב חטאת, אז מה הדיון פה? בסדר, אבל הוא כבר לא שוגג. הוא לא סיים את המלאכה בשוגג. סיום המלאכה זה כשזה נעפה.
לא סיים את המלאכה
בשוגג. מה אתה רואה מפה? שלא. שלא.
למה? עכשיו, כי זה העניין פה, זה אין פה, עד שזה לא נאפה, הוא עדיין לא עבר איסור תורה.
אבל שי... איסור הוא עשה את זה בשגגה.
אוי, אתה מתוק. אתה צודק. מפה יוצא לנו יסוד מאוד חשוב. זאת אומרת, בעצם, במלאכת בישול ואפייה, אם אני בא דקה לפני שבת ושם סיר על האש, כל השבת זה יאפה ויתבשל, נכון? ולא עברתי שום איסור. זה מותר. השאלה היא, אם אני בשבת שמתי סיר על האש, בסדר? יש אש, רגע, אש, שמתי סיר. עכשיו אני מוריד את הסיר. עוד לא התבשל כלום, עברתי איסור? לא. זאת אומרת, האיסור של בישול בשבת... אז עוד לא עברת שום איסור.
בשבת זה תלוי...
אני לא עשיתי שום איסור. אני לקחתי סיר עם מים, שמתי על האש, נזכרתי, הורדתי מהמים, גמרנו, לא עברתי איסור. רגע, אז אני אומר, נכון, לא עשיתי איסור עדיין. אז מה יוצא לנו? שהאיסור בישול בשבת זה להניח מצד אחד, אבל אני רק עובר את זה כשזה יושב שם ויתבשל. אם אני אסיר את זה, לא עברתי את האיסור. זאת אומרת, האיסור שלי מתבצע לאורך זמן. אני לא עשיתי פעולה, נכון? אבל כל הזמן שזה מתבשל, אחרי שהנחתי את זה על אש בשבת, זה האיסור דורייתא. השאלה הגדולה ששואל אבני נזר, הוא עונה, ששואל ערוך השולחן, זה מה קורה אם דקה לפני צאת שבת, אני אקח סיר ואניח אותו על האש. ועכשיו הוא יתבשל במוצאי שבת. אני את הפעולת הנחה עשיתי בשבת. הבישול נעשה מחוץ לשבת. עברתי איסור או לא? אז ערוך השולחן נשאר בשאלה. העגלי טל אומר לא. זה צריך את שני המרכיבים. גם שאני אניח את זה בשבת, גם שהבישול יעשה בשבת, אבל כשהבישול נעשה בשבת, זה הכל מתייחס אליי. משל למה הדבר דומה?
בסדר, בשל כבר אסור לאכול את זה. אבל אנשים זה
שישרף, שיתקלקל. שאלה טובה, נראה בהמשך. ייקח לנו עוד...
לא להתקיים במחשבתו בעצם.
שאלה טובה? מה?
בקשר לא להתקיים במחשבתו. אני רציתי לבשל כדי לאכול את זה בשבת בשישי בערב. בסוף מה שנקרא התחרטתי, שמתי את זה בשבת. התחרטתי, לא רוצה. מה עשיתי? איזה טעות עשיתי? וזה כבר התבשל, אז מה אני עושה? אני לא אוכל את זה.
זה לא נחשב לא נתקיימה משחתו. נתקיימה משחתו זה עבירה. עבירה זה האפייה והבישול, כן. אז עכשיו, אז הגמרא פה, כמו שאתה דייקת, מה שיוצא מהגמרא, זה שמלאכת אפייה ובישול, זה מצד אחד פעולה אחת, שאני מניח את זה במקום שזה יתבשל, מצד שני, כל רגע הבישול מתייחס אליי. זאת אומרת, הבישול שיעשה מכוח זה, שזה מונח במקום שזה יתבשל, זה מתייחס אליי, וזה הכל חלק מהמעשה עבירה. וזה מה שיוצא לנו מהגמרה הזו. יפה, אבל צריך שסוף המעשה יהיה בשוגג. ומהגמרה הזו אנחנו רואים שסוף המעשה זה סוף הבישול. הנה חינמי, זה החידוש פה. אתה 100% צודק, זה חידוש. אבל זה מה שהגמרא הרגע חידשה לנו. אתה 100% קולע על המטרה. זה עגלי טל מה שאתה רגע אמרת. אתה צודק. אומרת הגמרא. אז אם הוא נזכר אחרי שהוא הניח את זה, הרי הוא בא ושואל האם אני יכול לרדות את הפעת. האם הוא יתחייב ואתנן, כל חייבי חטות אינן חייבים, עד שתהיה תחילתן שגגה וסופן שגגה, והרי במקרה הזה, כשנגמרה המלאכה, הוא כבר לא שוגג. אלא מה תאמר לי? רבי ובר אביי דיבר על מציאות שבמזיד, שהוא בכוונה הדביק את הפעת בתנור. אז למה, מה כתוב? האם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת? למה רבי ובר-אביי ישאל על חיוב חטאת אם מדובר על מזיד? קודם שיבוא לידי איסור סקילה מבעלי. רבי ובר-אביי צריך לשאול האם מותר לו לרדות את זה לפני שהוא יתחייב סקילה אם מדובר על אדם של מזיד. אז לא מסתדר לנו. אז אנחנו לא מבינים על איזה מציאות רבי ובר-אביי דיבר. אם רבי ובר-אביי דיבר על שוגג, הרי הוא לא חייב בשוגג, כי הוא נזכר לפני שהוא יתחייב. אם מדובר על מזיד, אז למה רב בייבי דיבר על חטאת? הוא היה צריך לדבר על סקילה. אמר... שאלה טובה, נראה את זה בעזרת שם, נראה. אבל זה לא הסוגיה שלנו, אמר רב שאלה. אמר רב שאלה... לא, התחלה שוגג וסוף שוגג זה שוגג. שוגג זה התחלה... התחלה מזיד ואז שוגג, או התחלה שוגג ואז מזיד, כן? זה לא שוגג, זה לא חייב חטאת. לא אמרנו שזה מזיד, זה לא חייב חטאת. זה לא חייב חטאת. מה זה? זה שאלה טובה. חטאת זה לא. חטאת בהגדרה צריך להיות שוגג מההתחלה עד הסוף. ואם זה לא שוגג מההתחלה עד הסוף, אז זה לא חטאת. אמר רב שאלה, לעולם בשוגג. רב שאלה רוצה לתת לנו תירוץ, וזה איפה שאנחנו מגיעים לסוגיה של הרשב"א. מדובר על מציאות שהאדם בשוגג שם את זה. צריך להיות, כי רב בייבאי דיבר על חטאת. ולמה נתירו לאחרים? השאלה של רב בייבאי, זה אם מישהו אחר בא לבית דין ושואל, השכן שלי הדליק פת בתנור, שכח שזה שבת, עזב לבית כנסת, אני רוצה להציל אותו מאיסור, האם מותר לי לרדות את זה מהתנור, לעבור איסור דרבנן, להציל אותו מחיוב חטאת דאורייתא? מתקיף לרב שישת, וכי אומרים לו לאדם, חטא כדי שיזכה חברך, וזה היסוד. אני צריך לעבור עבירה כדי להציל אותו מעבירה, זה הרשב"א שדיברנו. ופה השאלה היא, אוקיי, מה, איזה רמת חטא, או, אתה אומר זה בכוח נפש, זה כל חיי תורה, אלא אמר רב אשי, אז הגמרא לא מקבלת את התירוץ של רב שאלה, כי הגמרא מקבלת את הטענה של רב שישת, שאני לא אומר לאדם אחד לחטוא כדי להציל את השני מאיסור חמור, אלא אמר רב אשי, תשובה חדשה.
אני לא עושה את זה כדי שיזכה חברי, אני עושה את זה כדי להציל את חברי מאיסור, אני לא עושה את זה שישתה.
אוקיי, שאלה טובה. אלא אמר רב אשי, לעולם במזיד. צריך לומר שרב בייבאי שאל על מציאות שהוא הדליק את הפת בתנור במזיד. ואימה, ובאמת צריך להגיע בדברי רב בייבאי, שהוא שאל האם התירו לו לרדות את הפת, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. ורב אחא ברי דרב עמד נילה בהדיה, הוא בעצם שנה, ככה היה לו מסורת, שזה מה שרב בייבאי אמר. אמר רב בייבאי בר אביי, הדביק פת בתנור במזיד. התירו לו, לא בשאלה, אלא מסקנה, התירו לו לרדותה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה, אז הוא שנה גם כן, שמדובר על איסור סקילה מפורש, וגם כן את המסקנה, את הפסיקה שהתירו.